ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף נון דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בסוף דף נון גמול עמוד ב', שתי שורות מהסוף עם ציטוט מהמשנה שראיתם כמה שורות לפניכם. אמר רבי יהושע, עד שאתם מתקנים את השוטות, בואו ותקנו את הפיקחות. במשנה לפניכן, הראשון של המשנה, דובר על אישה שרואה דם בבין השמשות, בין תקופות מסוימות. והמילים שהופיעו במשנה לפני רבי יהושע הם שאם האישה ראתה יום 40 לזכר, יום 80 לנקבה, בין השמשות, לכולן הרי אלו תואות. תנקמה מדבר על אישה שלא יודעת איפה היא אוחזת בגלל העובדה שהיא ראתה את הדמים בבין השמשות. על זה הגמרא שואלת, למה רבי יהושע קורא להם השוטות? אני, אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים לדף נון דלת עמוד א', שוטות נינו, תואות נינו. מה מקום להשתמש במילה שוטות? אלא יותר מדויק להגדיר אותם כמו שראינו אצל התנא קמא שהם תואות. אלא תני תואות, יש לתקן את הגרסה במשנה שרבי יהושע מתייחס להם כתואות. דהיינו עד שאתם מתקנים את התואות, בואו ותקנו את הפיקחות. ואנחנו נראה מה הכוונה של פיקחות. דתניא, ואנחנו באים לפרש הפיקחות של המשנה. ויש כאן עמוד שלם של גמרא עם הרבה דוגמאות, ובשוליים תחת הכותרת נושא סרש מבנה כתבנו, ציינו קודם כל פס כפול, וכתבנו חשבונות של אישה. במהלך הגמרא אנחנו גם נפנה מדי פעם לשוליים, ששם אתם תראו טבלאות וציורים שמתארים את הדוגמאות האלו. אנחנו ממשיכים בגמרא. יום אחד תמי ויום אחד טהור. האישה שעליו אנחנו מדברים, כך היא חובה. היא רואה אדם יום אחד, זה הכוונה יום אחד תמי, ובמוחרת אין דם. היא רואה בשעות היום. אתם יכולים לראות בטבלה, בשוליים, התרשים בשוליים, יום אחד תמי, יום אחד טהור. בטבלות האלו, תשימו לב, כתבנו רואה, אלו הם המספרים שלמעלה מהפס, וגם כתבנו מתחת לזה לא רואה, אלו הימים שהיא לא רואה. אז בטבלה אתם יכולים לראות שהיא מתחילה עם יום אחד שהיא רואה, במוחרת לא רואה, אחרי זה כן רואה. ואנחנו נחזור לגמרא עכשיו. לגבי אישה כזאת, משמשת שמיני ולילו אימו ליל התשיעי, וארבעה לילות מתוך 18 יום. אם אנחנו נתבונן בטבלה, קודם כל הטבלה היא מקיפה 18 אפילו 19 ימים, כפי שאתם רואים במספרים. כשאנחנו אומרים 18 יום, נזכיר לעצמנו שזה מדובר בשבעה ימי נידה, ומיד אחרי שבעה ימי נידה באו 11 ימי זיווה. אז היום אחד שרואה היא הופכת להיות נידה והיא אסורה לבעלה למשך 8 ימים. במחורת היא מתחילה ימי הזיבה, וביום השמיני אתם יכולים לראות היא, זה יום שהיא לא רואה, ויום התשיעי היא כן רואה. כעת אנחנו נסתכל ברשי בשורה השלישית, משמשת שמיני כי זה יום תחילת ימי הזיבה והיא איננה רואה, אז היא משמשת שמיני ליום, אז זאת אומרת יום השמיני ליום שראתה בו ראייה ראשונה, דהיינו 8 ימים אחרי שהתחילה לראות. שהרי למה ביום השמיני יכולה לשמש? שהרי טהורה היא, שהרי בשביעי לערב טבלה, היא טבלה מהנידות שהייתה בה, ולא תראה, היא לא תראה דם עד תשיעי. הלכך משמשת שמיני שלם, לילה ויום. זה כל מסוף יום השביעי, הלילה בין שביעי לשמיני, היא מותרת, וכל יום השמיני. ולילו אמו, ליל של אחריו נגי תשיעי. היא גם מותרת בלילה בין שמיני לתשיעי, כי היא תראה, כפי שאתם יכולים גם לראות בטבלה, היא תראה ביום, אבל בשעות היום של תשיעי, אבל הלילה לפני כן היא לא רואה, אז היא מותרת. אז זה מה שראינו בגמרא, שהיא משמשת שמיני ולילו אמו, דהיינו הלילה בין שמיני לתשיעי, והברייתא המשיכה לומר, וארבעה לילות מתוך 18 יום. אנחנו נמשיך ברש"י, לראייה ראשונה, דהיינו מ-18 יום שמוזכר בגמרא, זה מהיום הראשון, עד סוף יום ה-18, אז היא משמשת שהרי אישה זו לא תהי זווה לעולם. למה? שאינה רואה 3 רצופים. וכשהיא רואה תשיעי, תהי שומרת 10. זה הדין הידוע לנו, ושומרת יום כנגד יום. היא ראתה ביום התשיעי, אז היא אסורה ביום העשירי, היא צריכה לשמוע את היום הזה בטהרה, ותשמש בלילה, ואתם יכולים לראות את זה בטבלה שלנו, באותם נקודות שמופיעים בין יום העשירי ליום ה-11, אתם רואים בטבלה מין נקודה, זה אומר שהיא מותרת אז, ותראה ב-11, ותשמור היום ה-12, ותשמש בלילה, הלילה אחרי היום ה-12, הרי 2. ותראה בי"ג, ותשמור י"ד, ותשמש בלילה, הרי 3. ותראה בט"ו, ותשמור ט"ז, ותשמש לערב, הרי 4. ובי"ז תראה ותשמור 18, הרי קלו 18 יום. ולא שימשה אלא ד' לילות לבד, שמיני ולילו. אז המספר 4 לילות מתוך 18 זה לא כולל ההתר תשמיש ביום השמיני ולילו, ותשמיש האחרון אינו בתוך י"ח. ולמחר בי"ט כשתראה תהי תחילת נידה, שרי שמו 11, אותם 11 יום שבין נידה לדינה, וחוזרת למניינה שאמרנו. אנחנו חוזרים לגמרא, ואם הייתה רואה מבערב, אנחנו דיברנו על אישה שראתה את הדמים בשעות היום, אבל אם היא הייתה רואה כבר מהערב, אינה משמשת אלא שמיני בלבד. הסיטואציה הזאת שהיא רואה יום ולא רואה יום שני, רואה ביום שלישי וכו', אם היא רואה את הדמים האלו כבר משעות הערב, אז אין אפשרות לה להתר תשמיש חוץ מאותו יום שמיני שהיא לא רואה, אבל כבר בלילה בין השמיני והתשיעי שהוזכר מקודם, אבל אם היא כבר רואה בלילה בין שמיני ושיעי, אז הלילה הזה כבר אסורה, וכן בכל הדוגמאות הבאות אין אפשרות בתשמיש בלילה, אז נשאר רק אותו יום שמיני, הייתי אומר הלילה בין שביעי לשמיני ויום השמיני, וזהו. כבר ביום תשיעי היא רואה, ובתסריט הזה היא רואה כבר בלילה שבין שמיני לתשיעי. דוגמה הבאה, שני ימים טמאים ושני ימים טהורים, משמשת שמיני ושני מסר ושישה עשר ועשרים. אנחנו יכולים לראות את זה בטבלה, היא מתחילה בריאה ביום הראשון וגם הוא השני, אבל כפי שהסברנו מקודם, בזה שהיא מתחילה לראות ביום הראשון, היא נידה לשבעה ימים, אז היא אסורה במשך כל שבעת הימים האלו. בסוף התקופה הזאת מתחיל ימי הזיבה, ובאמת ביום השמיני היא לא רואה, אז היא תהיה מותרת, וביום התשיעי והסי היא כן רואה, וזה מחייב אותה לשמור יום 11 בתהרה, ובאמת היא לא רואה ביום 11, ובמוחרת, כאילו ב-12, היא מותרת. ובטבלה שלנו, זה מפוצל לשתי שורות, אז אתם יכולים לראות המשך הטבלה, שביום 13 ו-14 היא רואה, זה מחייב אותה בדין שומרת יום כנגד יום ביום ה-15 לשמור בתהרה, ובאמת היא לא רואה ביום 15, זה אומר לנו שביום 16 היא מותרת. אנחנו הגלנו בטבלה שלנו את הימים המותרים. ב-17 או 18 היא כבר כן רואה, זה מחייב אותה לשמור כנקי יום ה-19, וביום ה-20 היא לא רואה והיא תהיה מותרת, וזה מה שראינו בגמרא. הגמרא שואלת ותשמש נמי ב-19, למה שהיא לא יכולה לשמש ביום ה-19? הבסיס לשאלה הזאת, נגיד קצת בעל פה ואחר כך נסתכל ברש"י כדי להבין את זה, כי מה שכן ראינו, אם חוזרים לטבלה, היא ראתה ביום ה-17 ויום ה-18, וזה אגב, וזה חשוב כעת, זה סיום ימי הזיבה. אם זה סיום ימי הזיבה, האם יש מקום לחייב אותה בשומרת יום כנגד יום ביום ה-19? הרי יום ה-19 זה כבר תחילת ימי נידה, והיא לא רואה אז, היא לא רואה, אז הגמרא שואלת למה שהיא לא תוכל לשמש ביום ה-19? נסתכל ביחד ברש"י. אנחנו מדברים על, מסתכלים ברש"י, שש שורות מתחת למראה ותשמש ב-19, דקיימה לן בפרק האחרון, בפרק האחרון של מסכתנו, יום 11 לימי זיבה, זאת אומרת סוף ימי הזיבה, כי ימי הזיבה הם סך הכל 11 ימים, אותו יום 11 לימי זיבה לא באי שימור יום כנגדו. וזו האישה שלנו כאן, למה משמרת היום ה-19? יום ה-19 זה היום הראשון אחרי סיום ימי הזיבה. אז למה משמרת יוטט בשביל יוטחת שהוא סוף זיבה? זה השאלה. אז אנחנו חוזרים לגמר ואנחנו נראה רב ששת ואחר כך רב אשי מתייחסים לזה. אמר רב ששת, זאת אומרת, מזה שהברייתא לא מאפשרת תשמיש ביום התשע עשר, גרגרן דתנן אסור. חזרה לרשי, גרגרן דתנן בפרק תינוקת, הרואה יום י' א' של ימי הזיבה וטבלה ליום של האחריו ושימשה וראתה בו ביום. זאת אומרת, היא ראתה ביום ה-12, יום אנחנו גם קראנו לזה יום ה-19 מקודם, היא שימשה באותו יום אחרי שהיא טבלה ואחר כך ראתה בו ביום, ראתה דם. בית הלל אומרים, הרי זה גרגרן שלא המתין יום זה. היא שימשה ביום ה-19, היא לא המתינה עד לסיום היום. ומאח ברייתא דקטני ומשמשת יום 20 ולא יום יוטט, מהברייתא שקראנו מקודם, שמינן דאסור להיות גרגרן ולשמש ביום י"ב עם הרואה בי"ד א'. זו ההסבר של רב ששת למה לא נותנים לשמש ביום ה-19, ואני מבין שאין כאן דין שומרת יום כנגד יום, ובכל זאת יש עניין להמתין, לא להיות גרגרן, להוט על התשמיש. בגמרא ממשיכים, רב אשי אמר, נהי דחד עשר לא באי שימור, זה מה שראינו מקודם על פי הגמרא בהמשך המסכת, מה שראינו ברשי. נכון, יום 11 לא באי שימור, אבל אנחנו מדברים כאן על אישה שהיא ראתה גם ביום העשירי. זאת אומרת, היא ראתה בטבלה, כתוב אצלנו בטבלה יום ה-17 וה-18, לא נתבלבל, הכוונה לשני ימים האחרונים שימי הזיבה, תהיינו יום העשירי לימי הזיבה, שזה יום ה-17 מהסך הכל, אנחנו כוללים ימי הנידה, היא ראתה יום ה-17, דהיינו עשירי, והיא ראתה גם יום ה-18, שזה יום ה-11. אז נכון, יום ה-11 לא מחויב בשומרת יום כנגד יום, אבל מה לגבי יום הקודם, יום העשירי שימי הזיבה? יום העשירי שימי הזיבה כן צריך שימור. זה מה שהרב אשי אומר כאן. אני קורא עוד פעם, נהיד 11 לא באי שימור, עשירי מי הבאי שימור. אז מה שהברייתא לא מאפשרת תשמיש ביום ה-19, זה בגלל שיום ה-19 משמש כ... יום שימור עבור יום העשירי שהיא כן ראתה, יום העשירי של ימי הזיבה, שזה מחייב שומרת יום כנגד יום. ולכן אני חוזר עוד פעם, לכן כך רב אשי מסביר, היא אסורה ב-19. וכעת אתם יכולים לראות לפי הסימונים המסגרת, אבל זה תוספת הברייתא שהתחלנו מקודם, שלושה ימים תמאים ושלושה ימים תורים. מה התוצאה מכך? משמשת שני ימים ושוב אינה משמשת לעולם. אז אנחנו יכולים לראות שוב פעם את הטבלה שלנו. היא ראתה שלושה ימים וזה באמת אוסר אותה למשך שבעה ימים. וביום היא נידה, אז ברור שהיא אסורה, רק מה, ביום השביעי היא כבר היא מגיעה לשלב שהיא רואה, אחרי שהיו שלושה ימים, ארבע, חמש ושש, שהיא לא ראתה, ביום השביעי ראתה, ביום השמיני היא ממשיכה לראות, ביום השביעי, אלו שלושה ימים של ראייה, ולפי החשבון, מבחינת זיווה או זווה, היא רואה רק יומיים בתוך ימי הזווה, אז זה מחייב אותה שמירה ביום העשירי. זה היא שומרת יום כנגד יום, היא לא ראתה ברצף שלושה ימים, אז היא שומרת יום העשירי, זה יום שבאמת היא לא רואה, 11 או 12 היא ממשיכה להיות במצב שלא רואה, ולכן היא מותרת. אתם יכולים לראות שהגלנו את הימים האלו בטבלה. ביום ה-13 היא כבר חוזרת לראות, 13, 14 ו-15 היא רואה, זה הופך אותה להיות זווה גדולה. היא לא יהיה לה מעולם רצף של שבעה נקיים. ולכן ראינו בברייתא שאישה כזאת היא לא תהיה מותרת לעולם. אישה כזאת שהיא הפכה להיות זווה גדולה, היא לא יוצאת מההגדרה כזווה, אלא אם כן יש לה רצף של שבעה נקיים, ולא יהיה לה. ולכן היא אינה משמשת אחר כך לעולם. ממשיך הגמרא, 4 ימים טמאים ו4 ימים טהורים, משמשת יום אחד, ושוב אינה משמשת לעולם. אז יש כאן לערוך את החשבון, אם היא ראתה 4 ימים, הראשונים האלו הם חלק מימי הנידה, והיא נאסרת למשך 7 ימים. והחשבון, כפי שהתחלנו לומר, אחרי שהיא רואה 4 ימים, היא הפכה להיות נידה ועשועה למשך 7 הימים, ומחרת הימי הנידה, זה יום השמיני, היא לא רואה, אז היא תהיה מותרת, אבל אחר כך, היא רואה ברצף 4 ימים, זה הופך אותה להיות זווה גדולה, ולא יהיה לה, כמו שאמרנו מקודם, בדוגמה הקודמת, לא יהיה לה רצף של 7 נקיים, ולכן אינה משמשת לעולם. והדוגמה הבאה, 5 ימים טמאים ו5 ימים טהורים, מה התוצאה? משמשת 3 ימים, כי השלושה ימים האלו הם בימי הזיווה שהיא לא רואה, אבל אחר כך יהיו 5 ימים שהיא כן רואה, זה הופך אותה להיות זווה גדולה, וממילא אין לה רצף של 7 נקיים, ולכן שוב אינה משמשת לעולם. 6 ימים טמאים ו6 ימים טהורים, משמשת 5 ימים, ושוב אינה משמשת לעולם. שוב פעם, ראיתם פה שיש לה רצף של 6 ימים טהורים, אבל אין 7 ימים טהורים. לכן היא לא תצא מלהיות זווה גדולה. 7 ימים טמאים ו7 ימים טהורים זה כבר תמונה אחרת. כי כאן, בדוגמה, אתם רואים שיש לה רצף של 7 ימים טהורים. אז מה התוצאה מכך? משמשת 4/4 ימיה מתוך 28 ימים. גם כאן יש לנו טבלה בשוליים, אז אפשר לראות שהשבע הראשון זה ימי נידה והיא כן רואה בהן, אבל אחר כך יש תחילת ימי הזיבה. 7 ימים הראשונים היא לא רואה, אז היא מותרת. אחר כך מגיע עוד 7 ימים, שזה עדיין בתוך ימי הזיבה, ויש 3 ימים רצופים בימי הזיבה, כי עד עכשיו הגענו ל-14 יום, יש עוד 4 ימים עד סיום ימי הזיבה. במשך אותם 4 ימים היא רואה דם, והופך אותה להיות זווה גדולה, אז זה מחייב אותה 7 נקיים, ויהיה לה 7 נקיים, כפי שאתם יכולים לראות בטבלה. אז הגענו ל-4 כפול 7, זה 28 ימים. בסוף השבעה הנקיים מתחיל ימי הנידה, שהוא פעם שהיא רואה, זה הופך אותה להיות נידה, והחשבון חוזרת על עצמה. ולכן אפשר לומר, כמו שראינו בגמרא, במשך 28 ימים, שבעה מהם, זה רבע מהם, שבע מתוך 28, היא מותרת. אז זה הכוונה באמירה שראינו בגמרא, משמשת רביע ימיה מתוך 28 ימים. דוגמה הבאה, שמונה ימים תמאים ושמונה ימים תורים, משמשת 15 יום מתוך 48. וכאן יש טבלה שהוספנו בשולי הדף למטה. זה דורש התבוננות, ולא נעשה לעצמנו קיצורי דרך, אלא נפנה לרשי שהוא מתייחס לזה, ואנחנו נקרא ביחד את הרשי בליווי הטבלה בסוף העמוד. אומר רשי, 15 יום מתוך 48, זה במקרה שהיא רואה 8 ימים, ובשמונה ימים הבאים היא לא רואה. כגון, אומר רשי, כגון 8 ראשונים שהיא רואה אדם, השמיני, היום השמיני של אותם שמונה ימים, ימי זיווה. אפשר לראות את זה בטבלה שלנו, שם התייחסנו לאותו יום השמיני, תחילת ימי זיווה. אבל היא רואה רק יום אחד מתוך ימי הזיווה בשלב הזה, זה מחייב אותה לשמור יום כנגד יום. וממשיך רשי, ומשמונה השניים תשמור יום לשמיני שלפניו, זה יום התשיעי שהיא תשמור, וזה באמת ימים שאותו יום השמיני זה, ובכך אותו יום התשיעי, למרות שהיא לא רואה, אבל היא חייבת אז כשומרת יום כנגד יום, ובגלל שהיא לא רואה היא מצליחה לשמור אותו כיום טהרה ליום השמיני שהיא עדיין ראתה. אחרי שהיא שומרת את יום התשיעי והיא אסורה בתשמיש, במשך שבעה ימים הבאים, שזה השלמה לשמונה ימים שהיא לא רואה, היא תהיה מותרת. וזה מה שרשי אומר כאן, אני קורא עוד פעם, ומשמונה השניים תשמור יום לשמיני שלפניו ותשמש שבעה. הרי תת זין שעברו עליה, אז אנחנו הגענו לשמונה פלוס שמונה זה 16 יום שעברו, ונשארו שניים לבוא מימי זיווה, כי אמרנו שיש כולל ימי הנידה 7 פלוס 11 יום זיווה, סך הכל 18 יום. אז בחשבון שאמרנו עכשיו שהתאונו אותה בתשמיש למשך 7 ימים, הגענו לסך הכל יום ה-16, נשאר עוד יומיים של ימי הזיווה, ובטבלה אתם יכולים לראות זה יום ה-17 ו-18, שבאמת היא לא רואה בהם. תיקון טעות, היום ה-17 ו-18 זה השמונה השלישיים שהיא כן רואה, והיא אסורה כמובן בתשמיש. נתייחס לשני ימים האלו לסוף ימי הזיווה כעת, ושמונה השלישים, שניים מהם ימי זוב, זה מה שאמרנו, בשמונה השלישים, שני ימים הראשונים הם סוף ימי הזיווה, ובאמת בימים האלו היא רואה, זה השמונה השלישי שהיא רואה בהן, והשישה והשישה ימים הנוספים לאותו שמיני, שמונה השלישי, שישה תחילת נידה, אפשר לראות את זה, אבל כדי להשלים את הנידה יש עוד יום שגולש לתוך השמונה הרביעי. אז הוא ממשיך רשי, והרביעים שהם טהורים, הראשון ישלים שבעה ימי נידה, זה מה שאמרנו לפני דקה, אפשר גם לראות את זה בטבלה. והשבעה תשמש, ההמשך, שבעה ימים הנוספים, אלו הם ימים שהיא באמת לא רואה, והם מימי העזיבה שהיא לא רואה בהם, לכן היא מותרת בתשמיש. ועכשיו נותרו ארבע ימים מימי זיבה, לפי החשבון של ימי הזיבה, אז כפי גם פה אתם יכולים לראות את זה בטבלה, ארבע ימים להשלים את ימי הזיבה, ובאמת באותם ארבע ימים היא רואה. ושמונה שלאחריהם, סליחה, אני קורא עוד פעם, שמונה החמישים, הרי היא זבה משלושה ראשונים. לגבי השמונה ימים החמישי שהיא רואה בהם, מהימים הראשונים היא הופכת להיות זבה גדולה. ושמונה שלאחריהם, שמגיעים לשמונה אחר כך, זה שמונה השישית, שבעה לספירה ושמיני לתשמיש, וכל זה אתם יכולים לראות בטבלה. הרי תתוו יום זה 15 יום מתוך 48, היא מותרת בתשמיש. המשפט האחרון שראינו ברשי הוא ביום ממתת, כשתראה, אז אפשר לראות את זה בטבלה, יום ממתת זה כבר מעבר להכפלה של שמונה, זה יום הראשון של נקרא לזה השמיני השביעית, השמונה השביעית, כשהיא תראה אז, זה תחילת נידה, ותחזור למניין שאמרנו. אז כל הסבב הזה, כל הרשימה הזאת, הסבב הזה מתחיל מחדש. אז אם אנחנו נסכם מתוך, כמו שהגמרא עצמה סיכמה, מתוך 48 ימים היא תהיה ראויה לתשמיש 15 ימים. כך ראינו בתרשים, אנחנו הגלנו את הימים הראויים לתשמיש, אז יש 7 + 7 + 1. כעת אנחנו חוזרים לגמרא, אבל לא לפני שנציין שהשורה הבאה, אנחנו 3 שורות מסוף נון דלר מאלף, מתחיל כאן קטע שבסוגריים. בשוליים, בכוכבית, כתבנו סוגריים לשם דילוג, להראות שחשבונות הברייתא ממשיכים אחריהם. זאת אומרת, בנון דלת עמוד ב', שורה שנייה, סליחה, השורות האחרונות של הפרק, אתם יכולים לראות ששם נסגר הסוגריים, 5 שורות מסוף הפרק. ושוב פעם רואים 9 ימים תמאים, 9 ימים תמאים וכולי, הברייתא שלנו ממשיכה שם. אנחנו גם כותבים פה בתוך הסוגריים, יש דיון לגבי החשבון של 15 ימים המותרים. הזכרנו בסוף הקטע הזה בברייתא לפני הסוגריים שכתוב 8 ימים תמאים, 8 ימים טהורים, משמשת 15 יום. הגמרא תשאל מה זה 15 יום, היה צריך להיות 14 יום. והגמרא, ונראה גם ברש"י הפירוט למה, על מה מתבסס הקושיה הזאת. אני חושב שמאחרי שנתנו את ההקדמה הזאת נוכל ללמוד את הגמרא באופן ישיר, אבל לא לפני שנתייחס לנושא שכתבנו בשוליים המקבילים. כתבנו הנושא בתוך הסוליים, ימי נידתה שלא רואה בהם דם. האם אפשר להחשיב אותם בשבעה נקיים? לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נעזר שוב פעם בטבלה בסוף הדף, כאן בגמרא של הש"ס עוזר. אנחנו היינו בקבוצה החמישית של שמונה ימים. ראינו שם שהיא הפכה להיות זווה בימים הראשונים של אותם שמונה ימים. היו היתרה של ארבע ימי זיווה. היא ראתה במשך ארבע ימים, זה הופך אותו להיות זווה גדולה, והיא חייבת כמובן לשמור שבעה נקיים. אנחנו רואים שהיו שבעה, היה רצף של שבעה נקיים כעבור ארבע ימים נוספים, להשלים את השמונה החמישית. אני מקווה שכולכם רואים את זה בטבלה. בשמונה השישית רואים רצף של שבעה נקיים. אבל השבעה נקיים האלו מורכבים מימים שבפוטנציאל. היו שלושה ימים הראשונים של השמונה השישית שהיא לא ראתה בהם דם. שלושה ימים הראשונים הם נקראים שלושה ימים של השלמת ימי נידה. אנחנו לא מדברים על נידה ממש. נידה ממש, אי אפשר להגיע להיות נידה ממש עד שתעבור שבעה נקיים. וזה, רואים את זה בטבלה, אבל זה יותר מאוחר. אז שוב פעם, בשמונה החמישית היא הפכה להיות זווה גדולה. הסתיים ימי הזיווה, אני לא אומר הזווה, הזיוות שלה, אלא ימי הזיווה הסתיימו, ואז מתחילים ארבע ימי נידה. אבל שוב פעם אני מדגיש, כי זה קצת מבלבל, היא לא הופכת להיות נידה, כי היא לא השיגה שבעה נקיים. אבל תיאורטית, אם היו ימים שאם אם היא לא הייתה זווה גדולה, אז היה מתחילה להיות נידה. אז אנחנו קוראים להם ארבע ימי נידה, וגם בהמשך יהיה עוד שלושה ימים שהם השלמת ימי הנידה. האם אפשר להחשיב ימי נידה כימים שרואים להיות נידה, כימים שאפשר להחשיב אותם כימים נקיים לקראת שבעה נקיים של העזבה? על בסיס הדבר הזה מקשה הגמרא את שאלתה, והשאלתה שוב פעם, והרי הרבה סרהבו, מה שראינו מקודם. אגב, יש גם סימונים נוספים, צורת הרגה שמופיע בשני כיוונים, כל זה בתוך הסוגריים, זה עבורנו מעקב. עם החלק הצר כיוון מעלה קושיות, וההפך תשובות. אז כל הדו-שיח הזה ממשיך עד לקראת סוף הסוגריים בעמוד הבא. כדי להבין את השאלה, אם לא הסברתי מספיק, ברור, אז יש לנו רשי. רשי מתחת לתוספות, על בי סרהבו, כסבר היי דמוטיב. המקשן פה בגמרא ששואל, הרי יש רק 14 ימים, לא 15 ימים, כמו שנאמר מקודם, הוא חושב שהאישה הזאת לא תשמש יום ממחת. למה? לפי שהשמונה החמישים שנעשית בהם זווה, אני מקווה שזה ברור בטבלה, בשמונה החמישית היא הפכה להיות זווה, אין מהם אלא ארבע מימי זיווה. וזה הובלט בתרשים שלנו בכוכבית. ארבע ימי זיווה, זה ארבע ימים שהם סוף ימי הזיווה, ודל האחרונים מימי נידה, hey. וכאן אני ניסיתי להדיש את זה מוקדם יותר, ומיהו תחילת נידה לא הווה, היא לא הופכת להיות ממש נידה, כל זמן שלא ספרה ולא תהרה מזובה. אבל להכי מהניה אך ריה, דל האחרונים הראויין לנידות, שכשיבואו שמונה תהורים, זאת אומרת השמונה השישית, שהם קבוצה של שמונה ימים שהיא לא רואה, אני קורא עוד פעם, שכשיבואו שמונה תהורים שאחריהם, לא יעלו שלושה הראשונים לימי הספירה. גם זה הבלטנו בטבלה, קראנו להם שלושה השלמת ימי נידה בטבלה. אז המקשן פה חושב שהם לא יעלו לימי ספירה, למה ספירה של השבעה נקיים, לפי שהן השלמת ימי נידה. וימי נידתה שאינה רואה בהן, אלו הם שלושה ימים הראשונים של קבוצה השישית של שמונה הימים, שהם נקראים ימי נידה, שהיא בפועל לא רואה בהן, אין עולים לספירת זיוותיים, לא נחשבים לחשבון של השבעה נקיים. הלכך, אין כאן אלא חמישה לספירה. אם אנחנו נוריד את שלושת הימים האלו, נשאר רק חמישה ימים נוספים, וכשתראה יום ממתת, זה יום הראשון של השמיני השביעית, הקבוצה השביעית של שמונה ימים, כשתראה אותו יום סותרת, כי זה לא, אין לה רצף של שבעה ימים, יש לה רצף של חמישה ימים שהם מימי הזיווה, והיום הממתת שהיא תראה זה סותר את הספירה, וכן כל שמונה השביעים ועד שיגיע יום 63 לא ישלימו ימי ספירתה, היא לא תצליח להגיע לשבעה נקיים, להשלים את השבעה נקיים עד יום ה-63. אז הקושיה נשאלה בגמרא והגמרא עונה, ותשימו לב, תשובה ארוכה למה שכן מותרת בתשמיש ביום ה-48. אמר רב עדה בר יצחק, זאת אומרת ימי נידתה שאין רואה בהן, כמו אצלנו, עולים לספירת זיוותה, הם כן נחשבים לקראת החשבון של שבעה נקיים. דיבי אלוהור, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ימי לידה שאינה רואה בהן. עכשיו, הזכרנו כאן ימי לידה, זה כבר משהו אחר, אבל בשביל הדיון הנוכחי נזכיר את ימי לידה במקביל לימי נידה. הגמרא תקשה על ההשוואה הזאת, אבל לבינתיים יש כאן שאלה שנשאלה, ומהשאלה הזאת שנשאלה אנחנו גם נקבל תשובה לשאלה שלנו. וזה מה שרב עדה אומר, שימי לידה שאינה רואה בהן, מהו שאלה שיעלו לספירה על צבעתה. אנחנו מדברים כעת על אישה שהייתה זווה לפני הלידה. היא מה שנקראת יולדת בזוף. אבל כשהיא ילדה נפסק הדם. האם הימים האלו שהם ימי לידה, רק נזכיר, אני חושב שכולכם מכירים היטב היטב כבר, אבל אישה שילדה למשל בן זכר, אז היא תמיה שבעה ימים כיולדת. לא קשור אם היא ראתה דם או לא ראתה דם. ואם היא הולידה נקבה, אז היא תמיה תומת לידה למשך 14 יום. מה קורה אם היא הייתה זווה לפני הלידה, ילדה ולא ראתה דם? כך אומר רש"י בשורה הראשונה, ימי לידתה כגון ילדה בזוף, ופסקה מיד. האם העובדה שהיא לא ראה בהם דם, האם הם יכולים לעלות לימי ספירה צבעתה? הרי היא הייתה זווה לפני הלידה, אז היא חייבת שבעה נקיים. האם הימים האלו שהם ימי לידה, שיכולים לעלות לקראת שבעה נקיים של הזווה? אמר רב כהנא תשמע, ורב כהנא נותן מענה. ראתה שניים ושלישי הפילה ואינה יודעת מה הפילה, הרי זו ספק זיווה, ספק לידה. היא לא יודעת מה היא פילה, היא לא יודעת אם היא אפילו ראתה אדם, אז היא ספק זיווה, ואז זה מחייב אותה בשבעה נקיים. אם היא פילה עובר, אז זה ספק לידה, אז היא, אם זה אנחנו לא יודעים, אז יכול להיות שזה הפלת נקבה, היא תהיה תמיה 14 יום, מביאה קורבן ואינו נאכל. היא מביאה קורבן בתור, אולי היא הייתה זווה, אולי הייתה יולדת, זה מחייב קורבן, אבל אינו נאכל, אולי היא לא הייתה זווה ולא יולדת, אז אי אפשר לאכול את הקורבן. וימי, וכאן העיקר בשביל הדיון שלנו, וימי לידתה שאין רואה בהן עולין לה לספירת זיוותה. אז הנה המקביל לשאלה, לעניין שלנו, ימי נידה שלא ראתה בהן דן, הם גם כן יעלו לספירת זיוותה. זו התשובה של רב עדה בר יצחק לשאלה. אז לכן היא כן מותרת מתוך משמשת 15 יום מתוך 48, מה שראינו מקודם. אבל קושיה, אמר רב פאפה שני הטעם, הדוגמה של היולדת שימי לידה שהיא לא ראתה בעינדן, כיוון דעיקה למימה יולדת זכר היא, אנחנו אמרנו שהיא הייתה תמיה 14 יום, אבל יכול להיות שהיא הייתה תמיה רק 7 ימים. היה מקום לומר הכל הוא עומד בספק, כיוון דעיקה למימה יולדת זכר היא, וכל הני 7 יתרי דכאבינן לה, השבעה ימים הנוספים של 14 ימי תומת לידה, לכן סלקי לה לספירת זיוותה. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לומר שימי לידה עולים לה, כי יכול להיות שהימי לידה האלו, ה-14 יום שאנחנו אומרים שהיא תמיה, שהיא הייתה זקוקה רק לשבעה מהם לתומת לידה, ושבעה נוספים לא הייתה צורך, כי אולי היא ילדה זכר. אנחנו נסכם ברש"י, דעיקה למימר, אבל אי הווה פשיטא לה דיולדת נקבה אי, לא סלקי לה. אם היה פשוט לנו שהיא יולדת נקבה, לא היינו אומרים שימי הלידה יעלו לה לקראת שבעה נקיים של הזווה. כי ימי לידה, למרות שהיא לא רואה בהן, אינו עולה לשבעה נקיים. כמו כן, ימי נידה שלא רואה בהן, לא עולה לשבעה נקיים. אגב, ימי נידה גם כן הם עניין של שבעה ימים. אז אי אפשר להביא הוכחה מהספק יולדת הזאת שהתמאה 14 יום, שאנחנו אומרים שמתוכם נוכל לתת לה שבעה מהם שלא בהם דם לקראת שבעה נקיים של הזבה. אבל כאן מגיעה תשובה. אמר לי רב הונא בר אלי וירשוע לרב פאפה, אתה העלית קושיה מזה שאולי הייתה ספק, אולי הייתה יולדת זכר? הוא אומר, ביולדת זכר איקה לספוקי, ביולדת נקבה לקה לספוקי. בוודאי, יש מקום להסתפק שהייתה יולדת נקבה, ובכל זאת אנחנו נותנים לה שבעה מהם לקראת השבעה נקיים. אלא לב, שמע מינה, עולין, שמע מינה. אז הימי נידה גם כן יעלו לה לשבעת הנקיים. אותם ימי נידה שהיא לא רואה בהן דם. ואנחנו חוזרים לחשבונות שהתחלנו מקודם. תשעה ימים טמאים ותשעה ימים טהורים. משמשת שמונה ימים מתוך 18. רש"י, תשעה ימים טמאים, תרי מיניהו זיווה. השבעה ימים הראשונים כמובן היא נידה. יום השמיני ויום התשיעי זה שניים מתוך ימי זיווה, אז היא הופך להיות חייבת בשומרת יום כנגד יום. וחייאתיה טהורים, זאת אומרת הימים הנוספים של אותם תשעה ימים השניים, אז הימים היתרה, דיינו שבעה ימים נוספים, חד מיניהו, הבשימור, כמו שאמרנו מקודם, שהיא חייבת כשומרת יום כנגד יום, אז יום אחד היא תהיה אסורה, ושמונה לתשמיש. כי חוץ מיום הראשון של התשעה השנייה, יום הראשון, כמו שאתם רואים בטבלה שהוספנו בשוליים, היא נקרא את היום של שמירה, שומרת יום כנגד יום, נשאר שמונה ימים שהיא מותרת, אז תשעה פלוס עוד תשעה זה 18 ימים, וביום יום 19 ממשיך רש"י, הביא תחילת נידה. וכן לעולם לא תהי זבה. כי בתסריט הזאת אין שלושה ימים רצופים של דם בימי הזיווה. ונחזור לגמרא, 10 ימים טמאים ו10 ימים טהורים. ימי שימושה כימי זיוותה, וכן למאה וכן לאלף. וגם פה רש"י, ימי שימושה כימי זיוותה, מעשרה טמאים, הוו שבעה נידה ושלושה זיווה. שלושה זיווה הופך אותה כמובן להיות זווה גדולה. ומה בהמשך? ומעשרה טהורים, שבעה לספירה ושלושה לתשמיש. הרי ימי שימוש כימי זיווה. וכן למאה טמאים, שבעה ימי נידה וכולו ימי זיווה. ומאה טהורים, שבעה לספירה וכולו לתשמיש. אז שוב פעם רואים את ההקבלה בין ימי זיווה לימי תשמיש, וכן לאלף. ובכך אנחנו זכינו לסיים את פרק השישי, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק שביעי של מסכת נידה, פרק דם הנידה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דברים המתאמים לך ויבש ודברים המתאמים רק לך. הגמרא, דם הנידה ובשר המת מתאמים לכים ומתאמים יבשים. בנוגע לבשר המת יהיה עוד דעה בהמשך, לכן יש כבר חץ מצד הגמר, וזה מקשר אותנו להמשך. נתייחס כמובן שנגיע לשם. אבל קבוצה שנייה, אבל הזוב זה החומר הנוזל שיוצא מהבן אדם שהוא רואה את הזיבה הזאת. אז החומר הזוב והניעה, יש דעות שונות מה זה ניעה. רשי פה מביא לשון לועזי, והמשמעות שלו הוא דבר שיוצא מה זה הריאות כשאדם משתעל או נזלת שצא מן האף, הם ממה שרשי מגדיר כמעיינות הזהב הן ואב התומה. אז הלכות האלו הניע וממשיך המשנה והרוק, שכמובן הדברים האלה זוב, הניע והרוק שיוצאים מאדם שהוא זב, הם מעיונות התומה, הם מתאמין, אבל נראה בהמשך שהם מתאמים רק לאכלו יבש. ומה עוד? והשרץ והנבלה והשכבת זרע מתאמין לחין ואין מתאמין יבשים. ואם יכולים להשרוב ולחזור לכמות שהן, מתאמים לחין ומתאמים יבשים. וכמה היא שריעתן בפושרין, במים פושרין לא מדי חמים, וגם מבחינת זמן שהם שורים מעט לעט, 24 שעות. אז אם הם חוזרים להיות לחים אחרי זה, אז גם אם הם כעת יבשים, הם מתאמים. רבי יוסי אומר, בשר המת יבש, ואינו יכול להשרות ולחזור לכמות שהיה טהור. לפי התנא קמא, היה משמע שהם מתאמים בכל מקרה גם יבש. רבי יוסי מגדיר, מגביל, מתי אומרים שבשר המת מתאמה יבש, רק אם הוא יכול לחזור להשרות ולחזור לכמות שהיה. וכעת יש משולש, סדרה של משולשים, בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מתנה כתבנו, מקורות לטומאת דם נידה בכל מיני מצבים. אנחנו נראה את המשולש הזה גם בצורה הפוכה, עם פס כפול, עם קושיות על הד ישבה גמרא דמה לאישה נידה עצמה. הגמרא, מנה הנמילי, שמה המקור לומר שדם נידה מתאמה במגע ובמסע. כך אומר רשי, מנה הנמילי ודם נידה מתאמה במגעו ומסעו. עונה הגמרא מחזקיה, דאמר כה, וידווה בנידתה. מדווה, מדווה זה מה שזב, מה שנוזל, דהיינו הדם. מדווה כמותה. מה היא, האישה עצמה, שהיא אישה נידה, מתאמה, אף מדווה מתאמה. השכחן לך, אז מכאן רואים שדם נידה לך, כי המילה והדווה משמע לך. יבש מנהין, דם נידה גם יבש, שהוא מתאמה באופן דומה. אמר רבי יצחק המקרא, יהיה, בהוויתו יהי. הפסוק אומר דם יהיה זובה, אז איך שהוא הוא יהיה מטמא. שואלת רומא, ואם ההני מילי בלך ונעשה יבש, יבש מעיקרו מנלן, מה לגבי דבר שפורש מהאישה, נגיד דבר דום, דם אדום, נראה דוגמאות לכך עוד מעט, והיא לא יבשה, היא מעיקרה יבש מנהלן, שגם כאלו הפרשות מתאמים, ותו הדתנן, ונמצא במקור הבא, המפלת כמין קליפה, כמין אפר, כמין שערה, כמין יבחושים אדומים, תטיל למים, אם נימוכו, תמי מנהלן, הגמונה יהיה, ריבויה הוא. המילה שהזכרנו מקודם, יהיה, הוא משמש גם כריבוי. אז מרבים גם דברים כאלו שהם אינם לחים מעיקרן. אבל הזכרנו מקודם שהבסיס לתומת ההפרשות זה ההקש לאישה עצמה. כאן אנחנו מקשים, והצורה שנראה עוד מעט, צורת הבית שמופיע, מוסבר בשוליים, כתבנו שזה יהיה עבורנו מעקב, כי הופיע בשני כיוונים. עם השפיץ למעלה, קושיות. ההפך, תשובות. אז הגמרא שואלת, מה היא, האישה עצמה עושה משכב ומושב לתמי אדם ולתמי בגדים, אף דמה נעשה עושה, אף דמה עושה משכב ומושב לתמי אדם ולתמי בגדים? אנחנו יודעים שאישה נידה ששוכבת על מיטה או יושבת על כיסא, המיטה הזאת הופכת להיות אב התומה, עד כדי כך שהמיטה הזאת יתמי אדם, והבגדים שהוא לבוש בהם גם כן יתאמו. האם נאמר אותו דבר לגבי דמה שנמצא על מיטה? הגמרא עונה, זה ודאי שלא, אתו דמה בר משקף ומושבו. אישה שהיא בן אדם שהיא זקוקה למקומות לשכיבה או ישיבה, אז הם הופכים להיות תמיים, משכב, מושב, נידה. זה בגלל שהיא באו משכב, היא זקוקה למיטות, לכיסאות. אדם הוא לא כך, הוא לתמך, אבל מה מקשה? עוד מעלה קושיה. אבן מנוגעת, אבן שיש עליו נגע צרת, בת משכב ומושב היא דעית דרך קרא למותי. יש כאן קטע שבסוגריים, וכתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג כדי להקל על הקריאה, בתוכה מובא המקור, דאבן המנוגעת אינו עושה משקף, אבל זה בגלל שיש פסוק למעט אותו. וכך אומר הגמרא שתי שורות מסוף העמוד, אנחנו נדלג על הסוגריים, תמה דמעט הקרא. למה אבן מנוגעת שמונח על מיטה לא הופך את המיטה להיות אב התומה, משכב ומושב? למה לא? דמעט הקרא, הלאו הכי מתמה. אם לא היה פסוק מיוחד למעט את האבן מנוגעת, היינו אומרים שאבן מנוגעת הופכת את המיטה להיות תמי, כמו שאמרנו מכאן, משכב, עם המשמעות שלו, שמתמי אדם לתמי בגדים. וזה רק ולמה לא? בגלל שפסוק בא למעט אותו. אבל על פי הסברה שאלינו מקודם, דבר שאינו בר משכב הוא בוודאי לא הופך להיות המיטה למשכב, רואים שזה לא סברה חזקה. כי אם זה היה סברה חזקה, לא היינו צריכים פסוק למעט אבן המנוגעת, היינו מעצמנו אומרים אבן מנוגעת אינו בר משכב ומושב. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. הגמרא שואלת על הסברה, למה דם נידה לא עושה את המיטה להיות משכב נידה? בגלל שהוא לא בר, הדם אינו בר משכב. אם זה כך, האם צריכים מה לגבי אבן המנוגעת? דתניא, יכולת אבן מנוגעת עושה משכב ומושב לתמי אדם לתמי בגדים? האם אבן מנוגעת עושה כך? ודין הוא, הלוגיקה אומר שכן. ומה זב שאינו מתמא בביאה? עכשיו המילה בביאה, לא ננסה לתרגם את זה כפי הרגיל. ביאה הכוונה להיכנס ביחד לבית. דהיינו, אומר רשי, שאינו מתמא בביאה, אדם הנכנס עם הזב בבית אינו תמא, אדם ש מתלווה אליו אדם זב, נכנסו ביחד לבית, הבן אדם הטהור לא נהיה תמי. אז על זה אנחנו אמרנו שזב אינו מתמי בביאה. בכל זאת מה? עושה משכב ומושב לתמי אדם לתמי בגדים. אבן מנוגעת, אם אדם נכנס לבית יחד עם אבן מנוגעת שמתמה בביאה, אדם הזה הופך להיות תמי. אינו דין, האבן המנוגעת ודאי יותר חמור, אינו דין שמתמא משכב ומושב לתמא אדם לתמא בגדים? התשובה לכך, תמוד לומר הזב. הזב ולא אבן מנוגעת. הזב הוא שעושה משכב ולא אבן מנוגעת. אז יש לנו פסוק שממעט את האבן מנוגעת מעשיית המיטה כמשכב. תאמה, אז למה אבן מנוגעת לא הופך את המיטה למשכב? דמעטי קרא, כמו שראינו עכשיו, הזב ולא אבן מנוגעת. הלאו הכי, אם לא היה מיעוט מיוחד, היינו אומרים שגם אבן מנוגעת שמונח על מיטה או על כיסא הופך את המיטה להיות אב התאומה. אז כמו כן, דם שהוא לא בר משקף, שגם הוא יעשה מיטה להיות משקף. הגמרא עונה, ומינה, דווקא מכוח הקושיה שהעלית, נמצא התשובה. לאו מי אמרת הזב ולא אבן מנוגעת. אמרת עכשיו שהפסוק ממעט אבן מנוגעת, רק הזב עושה משכב ומושב ולא אבן מנוגעת. החינמי גם לענייננו, אמר קרא אשר היא האישה הנידה, שהיא יושבת עליו, היא ולא דמה, רק היא עושה משכב ומושב ולא הדם. אנחנו ממשיכים לדף נון ה. היא מה היא מתמה באבן מסמה, אף מדווה נמי מתמה באבן מסמה. הקושיה הזאת היא בעצם מחזירה אותנו לתחילת הדיון בגמרא, שמה ויש לנו גם כוכבית שמחזיר אותנו לנון דל ומדבט. שאלנו מה המקור שדם נידע מתאמה במאגר ומסע, אז הבאנו את ההקש והדווה בנידתה, ושם אמרנו מה היא מתאמה אף מדווה מתאמה. האם נאמר כמו שהיא מתאמה באבן מסמה, לא הסברנו את זה עדיין מה זה אבן מסמה, אבל האם נאמר כזה דבר כמו שהיא מתאמה באבן מסמה גם הדם מתאמה באבן מסמה? נסתכל ביחד ברש"י בשורה הראשונה, אימא מסע נידה חמור לטמא אבן מסמה, אבן גדולה המוסמה על הכלים. רק נציין לפני שנתקדם יותר שאנחנו לומדים כעת פירוש רש"י. יש גישות אחרות להסביר הנושא הזה של אבן מסמה, אבל אנחנו מצטמדים לפירושו של רש"י. אבן גדולה שהוא שם, הוא נח על הכלים, ונידה ניסית עליה, ונמצא נידה על האבן הגדולה הזאת, מתאמה בגדים שתחת האבן, כדמר בתורת כהנים, אף מסע דמה חמור. האם נגיד כזה דבר שאם הדם נמצא מעל אותו אבן גדול חמור לטמא באבן מסמה? יש מטמא במסע ואין הוא מטמא באבן מסמה. יש דברים כאלו שיש להם תומת מסע, אבל אין את התופעה הזאת של אבן מסמה, כי דעיתה בשבת, מסכת שבת בפרק רבי עקיבא דאמרינן, במסע כולי אלמא לא פליגי דמתמה, כי פליגי זה כוונה, רש"י מצטט מה שמובא שם בגמרא, שיש דברים שמתאמים במסע, אבל כי פליגי באבן מסמה, די אין מסעו אלא בדבר הרוי לנסה. אבל גדולה, אבן כזה ענק, אינה מטלטלת להיות התומה ניסית עליה. וגבי זב הוא דרבי קרא. אנחנו ציירנו על פי רש"י מה שנראה הוא המצב. יש זב נמצא על אבן מסמה וכלים מתחתיו, הכלים האלו יהיו טמאים בתומה שאנחנו קוראים לו אבן מסמה. האם נאמר כמו שהנידה מתאמה במצב כזה, באופן כזה, גם הדם שלה? ממשיך הגמרא עם התשובה, אמר רבשי, אמר קרא בנושא אותם. אותם מיעוטה הוא. זה בא למעט הדם, למשל. אומר רשי, בנושא אותם, במשכב הזהב כתיב, ומשכב הזהב הניסה על אבן מסמה מכמה כלים שתחתיה, כי מפרש בתורת כהנים, הוא כתיב אותם למעוטי דמה. עד כאן שיעורנו להיום.